שלום, שלום, ברוכים הבאים, ברוכות הבאות, יום שלישי, 22:00 בלילה, שיעור השבועי, המפגש השבועי שלנו. חזרתי הרגע משבוע הספר בירושלים, ופגשתי הרבה אנשים שצופים בשיעור. היה כיף ככה לפגוש קהל, ועוד באמת בלי מסכות, בצורה חוקית למהדרין, זהו, גמרנו עם הגועל נפש הזה, אפשר לנשום לרווחה, תרתי משמע. סופית, רשמית, ישראל, באמת, אפילו את המגבלה הזו היא כבר ביטלה. אז שלום לכם, יש לנו גם צופים מחול, שלום לכם. ואנחנו מתחילים. כמה הקדשות קצרות. קודם כל, תודה כרגיל לשותפים שלנו, לקרן דניאלי, לארגון המזרחי, עיריית ירושלים, האגף לתרבות יהודית במשרד להשכלה גבוהה ומשלימה, וכמובן גרובייס הפקות, יהודה גרובייס, בעיקר דיני גרובייס שפה איתי, שבלעדיה הייתי מדברת כידוע לעצמי. כמה הקדשות, השיעור מוקדש לרפואה שלמה, לבנימין בן סוזן ולשירלי בת חנה רחל חני, וגם שתי שמחות, איזה כיף להתחיל את השיעור גם ככה. אנחנו מברכים באמת מעומק הלב ומזל טוב את שראל מאור ואת מאיר לרגל אירוסיהן. אני אבדוק עוד מעט שאלה בדיוק השמות שהעבירו לי, אבל שראל עוקבת אחרינו כל שבוע, וזה כיף, מזל טוב, מזל טוב. ואביטל חורי האהובה, דוקטור אביטל חורי, רופאת השיניים האהובה, שהייתה בשיעור בזמנו הפיזי בהיכל שלמה כל שבוע, והתחתנה אתמול עם גבריאל במזל טוב. זה באמת מאוד מאוד מרגש. הרבו ההקדשות האלה בתחילת השיעור, בבקשה. אנחנו מתחילים. תראו, פרשת חוקת, שמתי לב, אפילו אצלי, הלכתי ככה לארכיון, בדרך כלל מדברים על חוקת, זאת חוקת התורה, פרשת פרה אדומה. למי שלא מכיר, נגיד, הפרשה מקדישה את הפתיחה שלה למצווה שלא ברור מה הטעם שלה. נושא של פרה אדומה שמטהרת ומתמת ומשתמשים בה במקדש, הוא נושא שכאילו אין לו טעם. טעמי המצוות זה עולם פילוסופי שלם, מבינים למה עושים, לא מבינים למה עושים, יותר קל להבין למה נותנים צדקה. היהדות היא לא רק דברים נעימים ומובנים, למרות שקל לנו יותר אולי ככה לדבר, לשווק במרכאות, יש בגזרות והוראות של הקדוש ברוך הוא שאנחנו לא מבינים. וחוקת התורה, אותו סיפור של פרה אדומה, פותח את הפרשה, אפשר לדבר על זה. דיברנו שנים קודמות, לא הערב. סוף הפרשה, סיפור שגם חוזרים עליו ודנים בו רבות, משה רבנו מכה את הסלע. העם צמא, רוצה מים, משה במקום לדבר אל הסלע מכה אותו, והאירוע הזה הוא גם אירוע שהוא גם נענש עליו, ננזף עליו, ומה קרה שם בדיוק? זה סיפור שגם מגן הילדים, אני חושבת, הגננת אומרת לנו לא להרביץ, צריך לדבר ולא להרביץ, זה מסר קלאסי לגננות, ובאמת, נכון, גם על זה אפשר לדבר הרבה, פרשננו עושים את זה אלפי שנים, לא הערב, הערב על משהו אחר, ברשותכם. זה פסוק כזה שאומרים בפרשה, פתאום אתה אומר, מה, רגע, סטופ, שנייה, תעצרו את העולם, תראו מה אמרתם פה. הפסוק שעליו אני רוצה לדבר הוא הפסוק הבא, תראו. ויבואו בני ישראל כל העדה מדבר צין בחודש הראשון, וישב העם בקדש ותמת שם מרים ותיקבר שם. מרים נפטרה. בלי לשים לב, אגב גם אהרון בהמשך הפרשה, אבל רגע, שנייה. מרים, זה יותר מפורט שם אהרון. מרים בפסוק אחד בעצם נעלמת מאיתנו אל העולם הבא. ותמת שם מרים ותיקבר שם, היא גם נקברת במדבר. שוב, אנחנו לא יודעים עד היום איפה. זה מופיע בין סיפור פרה אדומה לבין הסיפור של משה והסלע והמים. אגב, למה מיד אחרי פרה אדומה? תמיד הקשר הזה בין הפרשות, דבר מדהים, איך דבר מוביל לדבר בתורה. אז רש"י אומר, ותמת שם מרים, למה נסמכה אמיתת מרים לפרשת פרה אדומה? לומר לך, כמו שפרה אדומה מחפרת, אף מיתת צדיקים מחפרת. אנחנו היום ללא פרה אדומה, בלי המושגים האלה של טהרה, מעבר באמצע החיים, תחשוב, מעבר מחושך לאור, אבל חכמנו מזכירים לנו, גם כשצדיק נפטר, מסתלק מן העולם הזה, הוא מחפר, הוא מטהר, הוא מחפר על הדור, ויש לזה משמעות. אז אלה הפסוקים בעצם, באמצע, אני אומרת, בין שני האירועים, ומיד אחרי פטירת מרים, מה מופיע? ויבואו בני ישראל כל העדה מדבר צין בחודש הראשון, וישב העם בקדש, ותמת שם מרים ותיקבר שם, ולא היה מים לעדה, ויקהלו על משה ועל אהרון. אומר רש"י מכאן, שכל 40 שנה היה להם הבאר בזכות מרים. כלומר, מרים נפטרת, גם המים יבשו, נעלמו. יחד איתה גם, זה הסתלקות מרים, הסתלקות המים. זה מושג במקורות, בערה של מרים, זה בער שליוותה את העם בנדודים, ככה הלכה איתו. אין מרים, אין בערה של מרים, מה יש? מי מריבה, אותו סיפור, כן, זה השם על הסיפור הזה עם העם, צמא ומשה בכלל. בעצם רש"י אומר דבר גדול, 40 שנה הם לא ידעו שזה בזכות מרים. כשיש לך משהו, אתה לא יודע להעריך אותו. לא יודע להגיד תודה לפעמים למי שזה בזכותו. פתאום, מתי, כשמשהו נעלם. אז מצטערים ויודעים להודות ויודעים לחבר את זה. אנחנו מכירים את זה היטב מחיינו, לדעת להעריך משהו אחרי שהזיזו לנו את הגבינה או את הבאר במקרה הזה. אוקיי, בעצם אנחנו הולכים לצלול ברשותכם יותר אל תוך סיפור חייה של מרים. אני חושבת שיש פה משהו שהתורה לא תכתוב לביוגרפיה, הרי התורה לא בנויה ככה. גם את סיפורו של משה ואהרון, היא לא כותבת לך קורות חיים. ילדות, נערות, התבגרות, מאבקים, פטירה בשיבה טובה, וכל התחנות בדרך עם תמונות באמצע, דפים כאלה עם תמונות. התורה כתובה אחרת לגמרי. אנחנו נעשה הערב את המלאכה הזו, ננסה ללקט סיפורים, רמזים. אנחנו אולי יודעים כל סיפור בנפרד, אבל מסלול חייה של מרים, פשוט ללכת איתה לאורך כל שנותיה. קודם כל מרים נזכיר. בת של אמרם ויוכבת, מרים בת אמרם, שיהיו דברים גם לעילוי נשמתה. אז מרים, בת של אמרם ויוכבת במצרים, הילדים שלהם זה גם אהרון וגם משה, זה שלישייה באמת עוצמתית ביותר, תחשבו מה זה שלושה אחים, איזה נחת, כן, לאמא, אשרי הולדתם, משה, אהרון, מרים. מרים היא נביאה, כמו נשים נוספות בתורה, יש לנו שבע נביאות, שרה, מרים, דבורה, הנביאה חולדה הנביאה, חנה היא נביאה, וגם אביגייל וגם אסתר. המילה מרים בלי ניקוד, וזה אולי סוד גדול, משה זה משה, הוא משה אותנו במצרים. אבל מה זה מרים? מה משמעות השם? תסתכלו רגע על המילה, כתוב פה, מרים. תתנו לילד לקרוא את זה, גם למבוגר, לקרוא את זה בלי ניקוד. מרים, כי הימים במצרים הם מרים, והשיעבוד הוא מר, והגזרות הן מרות. נכון, אבל מרים זה הכוח שלה, לקחת את המילה מרים, ולהפוך את זה מרים, היא ממתיקה את המרירות, והיא גם בתנועה של מרי, פרשנינו אומרים, זה מרי נגד המרירות. ונקראת מרים, כותב אברבנאל, לפי שכאשר נולדה, החלו המצרים למרר חיי בני ישראל. אנחנו לוקחים מילה שמזכירה את המרור, את המר, כן, אפרופו מרירות, וזה שם של נביאה. שם של מבשרת גאולה. לא רק מבשרת, ממש עושה. תראו את אותה עושה את הגאולה. אגב, אם כבר מדברים, יש פונט מאוד מפורסם שנקרא מרים, העתקתי לכם אותו, תסתכלו. זה נקרא פונט מרים. הוא עוצב, אחד הפופולריים בגופנים, הוא עוצב על ידי המעצב רפאל פרנק, על שם ביתו מרים. הוא נחשב מאוד מאוד בסיס לפונטים אחרים. בהרבה מאוד מה שנקרא מעבדי תמלילים, זה הפונט האוטומטי. סתם מעניין. אבל מילה מרים, אני אומרת שוב, השם מרים מלווה אותנו לאורך יציאת מצרים, בלי שנשים לב, היא ארוגה ושזורה. בעלילה, ואנחנו עכשיו נלך על תחנות חייה. שמונה תחנות, אולי פספסתי משהו, אני אשמח להשלמות. בכלל לא התייחסתי אליכם הערב, טלפון קצת רחוק ממני, בוא נראה, וואו. שנייה, אני אשמח להערות על מרים, אבל אורה איתנו מרצליה, ונורית מילקנה, והדס בירושלים, ואמא באפרת, וגם קוקי באפרת, ומיכל ברמת גן, ושלום למושב אביטל, ורמת השרון, ואלן ענבל בניו יורק, ושרה במונסי. ורינת בראש צורים, ושמרית ביישוב לשם, והדסה ביישוב נטה, ומישהי בצפת, ופורסט הילס בניו יורק, אלן פנינה, וואו, נראה לי שיש לנו פה גם איחוד האמירויות לפי התגובות בערבית ותל אביב, ורחובות, וכמובן רונית בלוס אנג'לס, וכל הברכות, אתם מציינים שם הרבה ברכות והקדשות ושמחות ולהבדיל, אז נא לשים לב מבחינתי, כל מה שכתבתם בתגובות, השיעור מוקדש גם לעניינים האלה. אוקיי. אז אפשר גם להשלים, כמו שאמרתי, על מרים עצמה, אתם מוזמנים לספר לי עוד דברים. אנחנו יוצאים למסע של תולדות חייה, שמונה תחנות. אחד, הייתי קוראת לזה מרים המיילדת, זו הפעם הראשונה שהיא עולה על בימת ההיסטוריה, והכותרת יכולה להיות נאמנות לערכים מול תרבות זרה, שזה קונפליקט שעד היום מלווה גם אותנו, אמנם לא במצרים, אמנם לא מול פרעה, אבל תמיד אתה מוקף בתרבות חלקה זרה, וצריך לראות אם אתה נאמן לערכים שלך. אז אין פה בעצם ביוגרפיה מסודרת. עוד לפני הילדות, מרים היא כבר מיילדת. עוד מעט נגיע לילדות, כן? זה לא... אין מוקדם ומאוחר בתורה. אבל מה הדבר הראשון שמסופר לנו על מרים? שהיא מורדת במלכות מצרים. איך? בצורה הכי עדינה ונשית שיש. משהו מדהים, תסתכלו. ויאמר מלך מצרים למיילדות העבריות, אשר שם האחת שפרה ושם השנית פועה. מי אין שפרה ופועה? מאיפה אנחנו... אין כאלה שמות שאנחנו מכירים. אז רש"י ועוד אומרים ששפרה הזאת יוכבת, האמא, על שם שמשפרת את הוולד, כן, מיילדת אותו, משפרת אותו. פועה הזאת מרים, מה היא עושה? פועה. כלומר, הוגה לוולד כדרך נשים המפייסות תינוק בוכה. יש פה תינוק לא מרוצה, הוא רגע נולד לעולם, כמעט זורקים אותו ליאור, הם, מה שנקרא, עושות לו את המוצי פוצי קוצי, זה חמודי, מי בעלי אבא, הם, היא, זה התפקיד הראשון של מרים. מדהים. ככה היא עולה על בימת ההיסטוריה. אז מצד אחד זה כזה קטנטן, אבל זה עצום, כי מרים פה מסרבת פקודה. תסתכלו על פסוק הבא, שמסביר את הרקע. ויצב פרעה לכל עמו לאמור, זה ציווי, זה החוק. כל הבן הילוד היאור תשליכוהו וכל הבת תחיון. כלומר, מרים פועלת במציאות, היא לא סתם פועל הוולד, איזה מתוקי, מתוקי. אם יתפסו אותו, יזרקו אותו ליאור. יש פה גזרה. כל בן נזרק ליאור. אבל מה עושות המילדות העבריות? הן מבינות שזו פקודה שדגל שחור של בלתי חוקיות מתנוסס מעליה. במקרה כזה צריך לסרב פקודה. ותראינה המילדות את האלוקים, כך נאמר לנו, ותראינה המילדות את האלוקים, ולא עשו כאשר דיבר אליהן מלך מצרים, ותחיינה את הילדים. יש מלך בשר ודם פרעו, יש מלך אמיתי נצחי, והן דוחות את המלך הזמני מפני המלך הנצחי. זה מאוד סמלי שהדבר הראשון שמרים עושה, זה להרגיע את הילד, כי זה בעצם מה שהיא עושה לעם ישראל. פועה, משפרת, כמו איזה אימא כזאת של תינוק. משהו מאוד מצד אחד אמיץ וגדול והיסטורי, מצד שני מאוד אמאי, מאוד מאוד עדין. וכמובן, המאפיין הראשון, יראת אלוקים. התורה מעידה שהמילדות האלה הן יראות אלוקים. אנחנו זוכרים את אברהם, אין יראת אלוקים במקום הזה והרגוני. אז פה יש יראת אלוקים ולא הרגוני. בגלל אותה יראת אלוקים, אנחנו משאירים תינוקות בחיים בסתר ולא נמלא את הגזרה. זה הבסיס ליציאת מצרים. פרעה לכאורה מעורר יראה, נכון? יראה, פחד, אימה, מלך מצרים. אז עם כל הכבוד ליראה הזאת, יש לנו פה יראת אלוקים. ופה יש עוד נקודה שאולי כדאי להתעכב עליה. ויצב פרעה לכל עמו לאמור, כל הבן הילוד היאור תשליכוהו וכל הבת תחיון. רש"י מסביר, מה זה לכל עמו? אף עליהם גזר. זה לא יאומן, סתם שנבין את האויבים שלנו. פרעה מזכיר לקצת את חמאס. הוא אומר, כל הבן הילוד היאור תשליכו. כן, ברור שזה של היהודים, של העברים. לא, לא. גם של המצרים. גם בן בכור מצרי אני דורש להשליך ליאור. למה? כי נאמר ככה, יום שנולד משה, אמרו לו, הצטגניניו, כן, כל ה... במרכאות נביאים, כן, אסטרולוגים של פרעה. מה הם אמרו לו? היום נולד מושיעם, ואין אנו יודעים אם ממצרים, אם מישראל. אנחנו יודעים שהיום נולד המושיע שלהם, היום שנולד משה. לא יודעים אם הוא עברי או מצרי. ואנחנו רואים שסופו ללקוט במים. לפיכך גזר אותו היום אף על המצרים, שנאמר כל הבן הילוד, ולא נאמר הילוד לעברים. והם לא יודעים שסופו ללקוט על מי מריבה. איך הכל מתחבר? חושבים האלה של פרעה, אנחנו לא יודעים מי נולד היום, אנחנו יודעים שהוא נולד היום, אבל לא יודעים מי הוא. אז יאללה, להרוג את כל הבנים שנולדו היום. כן, איזה רשעות. הם ראו שיש איזה משהו שמקשור במים, הם לא מבינים. שזה מי מריבה, זה מה שיופיע בפרשה שלנו, כן? הם חושבים שהם רואים את זה שם. אבל מה שבאמת מדהים, זה איך השנאה לאחר אוכלת גם אותך, מקלקלת גם לך. הרי מי הכי נפגע מחמאס בעזה? תושבי עזה. הרבה יותר מאיתנו, יותר מסכנים. כמובן שזה אשמתם, חבל שזאת ההנהגה שלהם, ושהם לא, שהם בוחרים רק להרוס ולא לבנות. אבל כמה הרס יש שם, כמה חורבן, שאתה ממית על עצמך כדי שלשני לא יהיה. איזה אתוס עלוב ועצוב. וגם פרעה, כן, אף עליהם גזר. על הדרך הוא הורג את התינוקות המצרים, כן, השם ישמור. כאן מרים בעצם היא אופוזיציה לוחמת מול הרשע הזה. שתיים, הייתי קוראת לזה בספרות קוראים אקספוזיציה, כן, תמונת פתיחה. תמונת פתיחה שמרים מיילדת תינוקות בסתר ומרגיעה אותם. עוברים לנקודה השנייה, מרים היא ילדה, ואני לא יודעת אם זה קרה מוקדם או מאוחר, אבל זה כרונולוגית בתורה. מרים היא ילדה, עכשיו יש לה מאבק בתוך העם היהודי. איפה יותר קל? מול פרעה או בתוך המגזר, בתוך העם? ברור שבתוך הציבור שלנו. קל מול רשע, מול חמאס, כולנו צדיקים. מי לא נלחם בחמאס? ברור לי מה טוב ומה רע. מול פרעה, מול חמאס, נו באמת, אחדות. אבל בתוכנו כשיש בעיות, כשיש רפיון וחוסר אמונה וטלטלה, בתוך הציבור, למרים יש אומץ להגיד את האמת לאנשים שהתבלבלו לחלוטין. תראו, חזל מספרים לנו שכבר מגיל 5 היא הייתה מנהיגה. כתוב ככה. וילך איש מבית לוי, ויקח את בת לוי. מי זה האנשים האלה? מי זה הבן לוי הזה שלקח את הלוויה הזאת, את הבת לוי? אומר המדרש, וילך איש מבית לוי להיכן הלך, שהלך בעצת ביתו. שמעו סיפור. אמרם, אבא של מרים, גדול הדור היה. כיוון שראה שפרעה אומר כל הבן הילוד היאור התשליחו הוא, אמר, לשב אנו עמלים. למה אני מביא ילדים לעולם? זורקים אותם ליאור. עמד וגרש את אשתו. דבר מדהים. אין טעם להמשיך לקיים משפחות וחיים, הורגים אותנו. עמדו כולם וגרשו את נשותיהם. אם אמרם ויוכבד מתגרשים, כולנו מתגרשים. אמרה לו ביתו, אבא, גזרתך קשה מגזרת פרעו. שפרעו לא גזר אלא על הזכרים, ואתה על הזכרים ועל הנקבות. פרעו לא גזר אלא בעולם הזה, ואתה גזרת בעולם הזה ובעולם הבא. פרעו רשע הוא, גזרתו ספק מתקיימת, ואתה צדיק, וגזרתך על כל פנים מתקיימת. כלומר, אתה, אבא, אתה מחמיר יותר מפרעו, מזה ילדה קטנה, מה שנקרא, ילדה קטנה עמדה ושאלה למה, כן, עם שתי צמות, היא אומרת לו, פרעו אמר להשמיד רק בנים, אתה בכלל לא יהיה לו בנים ולא בנות. אתה צדיק, הוא רשע. הוא מדבר על העולם הזה, אתה כבר גוזר אלינו גם לעולם הבא, לא, אנחנו מנסים לעשות מצוות. לא. עמד והחזיר את אשתו. זה לא גדלות רק של מרים, זה גדלות גם של אבא שלה, מקשיב, שומע, תוכחה, משתנה. עמדו כולם והחזירו נשותיהם. קודם כל מרים, היא בת להורים גרושים. כן, כן. והיא מחזירה אותם. חלום של הרבה ילדים להורים גרושים, שבאמת לרוב ממש לא מתקיים וגם לא אמור להתקיים, פה זה אירוע אחר. וזה לא פשוט. בת להורים גרושים שמצליחה להחזיר, המדרש מתאר את החתונה השנייה שלהם, איך באמת אהרון ומרים היו מרקדים לפניהם, זה מצחיק, אבל הילדים שלהם, אהרון ומרים, רקדו כשאבא ואימא חזרו לחיות ביחד. מזה נולד משה. מרים באמונתה, בחוכמתה, במה שנקרא חוצפתה הקדושה, משנה את ההיסטוריה. משה לא היה בעולם הזה. אם אברהם ויוכבד לא היו מתחתנים בשנית. כלומר, זה שוב מראה לנו איך הזירה הכי פרטית, הכי ביתית, הכי משפחתית, היא הזירה הכי חשובה. היא תתרום לכל האומה. מרים לא ידע, אולי כן, אני לא יודע, היא הייתה נביאה. אבל כשהיא אומרת לאבא ואמא את זה, זה כבר מבשר את כל יציאת מצרים, אותנו שיושבים עכשיו על תורת משה ועוסקים בה. יש פה מסר אדיר. לא משנה מה המצב החיצוני, עם ישראל לא מצטרף לאלה שמנסים להשמיד אותו. גם אם מנסים, אנחנו מנסים בכל תנאי, בכל נסיבות, להמשיך להתקיים. אז מרים, אנחנו רואים שוב, ממש מניעה את העלילה. אחד, מיילדת, שתיים, מחזירה את הזוגות לחיות יחד, משה נולד, ופה אמרנו, משה נולד. מרים היא קודם כל צופה, היא ניצבת. יש ניצבים שלא עושים כלום בסרט, שהם סתם ברקע. ויש ניצבים שהם ניצבים תרתי משמע, מלשון להיות ניצב, יציב. זו התחנה השלישית, אני קראתי לזה, ותתצב אחותו מרחוק. בואו נסביר. ותר האישה, כן, יוכבת, הרתה בשלישית, ותלת בן, ותרא אותו כי טוב הוא, ותצפנהו שלושה ירחים. שלושה חודשים יוכבת מצליחה להסתיר את משה. את משה הטוב הזה, כן, רואים שהוא טוב, הוא מאיר, הוא זוהר. היא לא יכולה עוד, ולא יכלה עוד הצפינו. ותיקח לו תיבת גומה, ותחמריה וחמר, כלומר, היא כבר הילד גדול, או שהנסיבות מסוכנות. יש שם חמר וזפת, וטסם בה את הילד, וטסם בסוף על שפת היאור. ופה פסוק החשוב. ותתצב אחותו מרחוק, לדעה מה יעשה לו. יש פה תפקיד של אחות גדולה. אם קודם אמרנו זה סמלי שמרים מילדת, היא בעצם של האומה, ככה היא מרגיעה את האומה. גם פה היא אחות גדולה של האומה כולה, שומרת, שומרת, שהכל בסדר. זה סוג של מבוגר אחראי. סוג של בייביסדר אם תרצו, שמרטפית. בהמשך היא תשמור להם על האמונה, על המים, על הבאר. עכשיו היא שומרת ממש כמו בייביסדר. אני חושבת שהיופי הוא, שזה לא סתם שמירה, היא יודעת שיהיה טוב. היא בעצם ניצבת שם בביטחון. היא לא מתפרקת, היא לא בלח, יואו, מה יהיה, משה, משה, מה יהיה. היא יודעת שהסוף הוא טוב. הקדוש ברוך הוא מקדם את עולמו. תהיה יציאת מצרים, תהיה גאולה. היא בעצם באה לראות איך. איך תהיה ישועת השם? התייצבו, היא מתייצבת מרחוק לדעה איך זה יקרה. מה בדיוק יקרה? היא לא מפורקת, היא לא חרדה, היא לא היסטרית, כמו שאנחנו הרבה פעמים. בסוף יהיה טוב, זה נותן לה עוצמה, ביטחון עצמי, בתוך עומדת שם, מתפללת. כתוב לנו במדרש, משהו מעניין, מרים הייתה מתנבט ואומרת, עתידה עם מי שתלד בן, שמושיע את ישראל מיד מצרים. כיוון שנולד משה, נתמלא כל הבית אורה. עמד אביה ונשק על ראשה, כן, הם ידעו להודות שהיא צדקה. אמר לה, ביתי נתקיימה נבואתך. וכיוון שהטילו לו יאור, עמד אביה ותפחה על ראשה. אמר לה, ביתי, איכן נבואתך? זהו שנאמר, ותתצב אחותו מרחוק לדעה מה יעשה לו, לדעת מה יהיה בסוף נבואתה. מרים לא מחכה לדעת האם הוא ינצל. היא מחכה לדעת איך הוא ינצל. זה נכון לרווקות מאוחרת, זה לא האם היא תתחתן או לא, זה איך ומתי. בוא נראה את ישועת השם, איך הוא מגלגל את המשחק. זה נכון בהרבה מצבים. אני מאמין שבסוף יהיה טוב, אני בטוח. אני רק באתי לראות איך הקדוש ברוך הוא יגלגל את הסיפור הזה. מרים לא רק עומדת ומאמינה ומתפללת וצופה, היא גם עושה. זה תמיד שוב השילוב בין אמונה עילאית לפרקטיקה, להשתדלות בעולם הזה. אנחנו כבר בתחנה הרביעית, אני קראתי לזה מרים הפרקטית, כן? או בעלת התושייה, מרים המעשית. כי אדם גדול באמת יכול להיות צופה, יכול להיות בעל חזון, אבל לא איש מעשי. אני יודע שיהיה טוב, בוא נראה מה השם יעשה. הלו, תעזור לו. מה שנקרא פועלים עם כל, כל מי שפעל עם כל יבוא ויתול, ככה אומרים על ימי הגאולה. מי שעשה, מי שהתקדם עם השכינה. אז יש לך אמונה, יש לך ביטחון, אבל הלו, קורה משהו מול העיניים, מרים רצה לפעול. מה קורה? תראו, אנחנו יודעים שבת פרעה יורדת ליאור, והיא מוצאת את משה, ומושה אותו, והיא דורקת, יש לך עכשיו תהיה איזה תיק, מה עושה עם התינוק הזה? שימו לב, פה מרים קופצת מתוך הסבך, מתוך הסכך של הקני סוף הזה, מה שזה לא היה, והיא מציעה פתרון. שימו לב, פתרון מדהים. ותאמר אחותו אל בת פרעה, האלך וקראתי לך אישה מינקת מן העבריות, ותיניק לך את הילד? ותאמר לבת פרעה, לכי, ותלך העלמה, ותקרא את אם הילד, הילד. ותאמר לבת פרעה, היליכי את הילד הזה וניקיהו לי, ואני אתן את שכרך, ותיקח האישה את הילד, וניקהו. בזכות מרים, משה גדל עם אבא ואמא, ועם מרים ואהרון, זה לא נורמלי. קיבל אישור VIP מהמלך, האישה הזאת עכשיו מניקה אותו. הילד שהיה צריך להצפין ולהסתיר, חוזר כמו מלך, הוא עוד יהיה נסיך מצרים בארמון, וכרגע הוא חוזר להשגחה. עכשיו, זה התזמון, זה התושייה, זה ההצעה הזאת של מרים. היא לא אומרת, זה הבן שלנו, לא, אנחנו נשמור עליו בשבילה, בכלל לא קשורים אליו משפחתית. היא רק תאכיל אותו, אותה עברייה, ונביא לך אותו בגיל שנתיים, בגיל שלוש. אגב, השנים הכי משפיעות, אנחנו יודעים עד היום, 0 עד 3, זה תמיד, נכון, מדברים על החינוך לגיל הרך, על המעונות, לא עלינו, לפעמים גננות שכן, גם עושות דברים לא טובים, כמובן שרובן צדיקות ומתוקות המטפלות במעונים, מעונות, אבל זה הגיל, אנחנו יודעים שהוא חשוב. הגילאים האלה מאוד מאוד מעצבים. אז משה גדל עם קריאת שמע של המיטה, ועם תמונות של צדיקים, ועם שולחן שבת. וואו, מדהים. תראו מה קיבלנו פה. מרים, אמרנו שוב, רוחנית ומעשית. מה התקופה הבאה? קראתי ככה, אתם יודעים, לאורך חייה, בעצם לאורך המסע במדבר, יש תקופה די ארוכה שמרים נעלמת, היא לא מופיעה. ואני רוצה לדבר על התקופה שבה גם אנחנו לא בפרונט, לא בעשייה, או לא בכותרות, לא בזרקורים. אחרי מה שנקרא ותתצב אחותו למרחוק, אפשר לקרוא לזה עכשיו ותתצב אחותו הצידה, או החוצה, או אחורה. לא, יש פרקים שלמים, מרים נעלמת, אל הבמה עולים משה ואהרון, בזכותה, שוב, היא החזירה את ההורים, היא הביאה ללדת משה, היא שמרה עליו ביאור ודאגה שהוא יחיה בחינוך יהודי, עכשיו זה הסיפור שלו. משה גדל, יוצא אל אחיו, עוזב את הארמון, הופך לשליח, ובעיקר זה הסיפור של קדוש ברוך הוא, מוביל העלילה, גיבור העלילה, אהרון, משה, מרים, הם משרתים של ההבטחה האלוקית, ובעצם הם מול פרעה, זוכרים את 10 המכות, את יציאת מצרים, את קריאת ים סוף. לפי המדרש, מרים, בזמן הזה מקימה משפחה, יש לה, אני לא יודעת אם עכשיו או קודם, אבל יש לה משפחה, יש לה ילדים, היא נשואה, לפי חז"ל, ל... אתם לא תופתעו, כן? לא לקורח, ולא ל... דתן ואבירם, ולא ל... ברור למי תהיה נשואה, מה זאת אומרת? איזה שידוך כבר אפשר לסגור במדבר. מרים, בת עמרם ויוכבת, ו... כלב בן יפונה. מי זה כלב בן יפונה? במרגלים היו שניים שהיו אופטימיים מתוך ה-12. שניים שהיו מאמינים מתוך ה-12. מה יותר מתאים מזה? מה שתקרא, ענבי הגפן בענבי הגפן, כמו שאומרים על שידוך. כלב בן יפונה עם הרוח שלו, מרים והרוח שלה, זה באמת הכי מתאים שיש. אבל זה חז"ל מספרים. בתורה עצמה, שקט. יש תקופות כאלה. בתורה, יש תקופות כאלה בחיים. זאת בנייה יותר, הייתי אומרת, סולידית, יציבה. פרטית. מרים ודאי המשיכה בשנים האלה לילד, לחנך, לשמח, לחזק, אבל שוב, לא, זה לא מוזכר. איפה היא חוזרת? בצד השני של יציאת מצרים. קראנו את ים, קראנו, כן? היו 10 המכות, ים סוף נקרא, עם ישראל מוצא את עצמו בצד השני, מה קורה שם? מרים פתאום חוזרת. שירת הים. מרים, אפשר לקרוא לזה, מרים מחנכת, מרים מנגנת, מרים השרה, שירת מרים, שירת מרים. תראו, בעצם, שוב, איבדנו אותה שם בהתחלה, והופ, היא חוזרת. ותיקח מרים הנביאה, מזכירים לנו מי היא, ותיקח מרים הנביאה, אחות אהרון, את הטוף בידה, ותצנה כל הנשים אחריה, בתופים ובמחולות. וטען להם מרים, שירו להשם כי גאו גאה, סוס ורוכבו רמה וים. מה קורה פה? מגיד הכתוב, כך אומר המדרש, מגיד הכתוב, כשם שאמר משה שירה לאנשים, כך אמרה מרים שירה לנשים. יש לנו פה עזרת גברים, עזרת נשים, כל אחד עם השירה שלו. יפה. עד היום אגב, תוף מרים זה בגני ילדים, זה נקרא כזה, היה לנו משה בתיבה, תוף מרים, דברים, כן, כאילו סלנג כזה. אז המסגרת עץ הזאת שיש בתוכה את היריעה ואת המצילות, עד היום זה תוף מרים, הכי בסיסי, הכי עתיק. קוראים לו על שם השירה. זה קצת משלים לנו את השנים השקטות האלה שתיארנו. מה מרים עשתה בשנים האלה? מה זאת אומרת מה עשתה? נגנה ושרה עם אנשים. היא הכינה אותן ליציאת מצרים. בשירה הזאת בעצם רואים איך כולם ביחד. נקודה מאוד חשובה, אני רוצה שנשים רגע פסוק מול פסוק. את השירה הגברית והשירה הנשית ביציאת מצרים. בואו תראו את זה רגע על המסך. שוב תודה לאלי שבע, הגרפיקאית היקרה, שאת כל השיגונות שלי עושה. היום זה פסוק מול פסוק. תסתכלו שנייה, נעשה רגע סדר. מצד אחד מרים, ותיקח מרים הנביאה, אחות אהרון, מה היא לוקחת? טוף בידה, כולם יוצאות בטופים, במחולות, וטען להן מרים, שירו להשם, ביחד כולם. מה קורה אצל משה? הרבה יותר סולידי, הרבה יותר סולו. אז ישיר משה ובני ישראל. הבדלים לפחות שלושה. זה לא אני, זה הרב משה צבינריה, מסתכל פסוק מול פסוק. אחד, משה מוביל מול כולן ביחד. משה אומר להם לשיר, הם שרים איתו. מרים וטען להן מרים, הם שרות, היא אפילו עונה להם. אקטיביות ולא פסיביות. שתיים טופים. יש לה כלי נגינה. היא הכינה איתה. היא ידעה שזה יגיע. בתיק היא הייתה עם תוף. תוף גאולה. הלו, תשים אותו במזוודה. לא, לא, אני יודעת שתגיע גאולה. אני מכינה תוף. מה ההבדל בין מוזיקה עם נגינה ובלי נגינה? כמובן שמיים וארץ. אז כלי נגינה. הרבה יותר שמח אצל אנשים. וריקודים. ותצנה כל הנשים, איך אמרנו את זה? בתופים ובמחולות. אף אחד לא מספר את זה אצל הגברים. הנה, ותצנה כל הנשים אחריה בתופים ובמחולות. מרים מובילה את המחול, את הריקוד, את השמחה, שזה פשוט דבר באמת, שוב, יותר עוצמתי. אומר הרב נריה, זה הסוד של נשות דור מצרים. הרי הנשים האלה עליהן נאמר, בזכות נשים צדקניות נגלו ישראל, בזכותם אנחנו פה. כל מבחן אפשר לראות את זה, במבחן חטא העגל, הגברים רצו עם הכסף, הנשים לא רצו. מבחן של המשכן, הנשים רצו לבנות משכן קודש, הגברים פחות. מבחן המרגלים, הגברים היו פסימיים, הנשים זה בנות צלופחד, הנשים רוצות. בהרבה אירועים, הנשים יותר, הייתי אומרת, ברמה הרוחנית, יותר מבינות את האירוע, מה קורה פה. אז אני רוצה להראות, אגב, יש כאלה אומרים שזה תיקון לחטא העגל, ששם האישה כאילו משכה את הגבר, אבל היא הובילה, עכשיו זה הגברים. בכל אופן, הרגע רוצה לעשות, זה לא שאנשים לא חוטאות, הן חוטאות פחות, וחלקן ממש לא חוטאות. והרב נריה אומר דבר מעניין. הדברים תמוהים, הוא כותב. משה איש האלוקים, ואהרון קדוש השם. מה, הם לא הצליחו להעלות את העם לדרגה הרצויה, ומרים יכולה? איך זה קרה? סוד ההצלחה החינוכית היא בקשר עם המחונכים. משה רבנו לימד, דיבר, הוכיח, אהרון הכהן, אהבת שלום, תורת אמת, אבל אצל מרים, לא רק לימוד והדרכה, אלא היא שרה עם אנשים, היא רקדה איתן. זה מתואר פעם אחת, אבל זה היה הטבע שלה, לפני ואחרי, ככה היא חינכה, זה חזר. בכל הזדמנות של שמחה, של תפילה משותפת, של שבט, של משפחה, של מפגש. החיים השוטפים במדבר היו כל הזמן עם המנהג הזה של מרים. כך נוצר מה? קשר קרוב בין מרים לבין התלמידות שלה, נשות הדור. והקשר הזה משפיע. מה שלא זכו לו משה ואהרון, זכתה לו מרים. כל מחנך יגיד לכם, או אותו חופש גדול, או בין הזמנים, או לא יודעת מה, כל מחנך יגיד לכם, חוויה עושה השפעה. הפנמה, כיף, זה צורב את הדברים הכי טוב בנפש של החניך. אצל מרים זה הצליח, ועד היום, תחשבו שנייה, כמה מוזיקה או צלילים, או אפילו טעמים, או ריחות, כמה החוויה תורמת להפנמה. מרים ידע את הסוד הזה. אוקיי, תחנה שביעית ובעצם אחת לפני האחרונה, מרים לא מפסיקה ללמד אותנו גם בתחנה הבאה. תחנה אישית, מנהיג שחווה טרגדיה או קושי או מכשול, זה דבר נפוץ. התורה לא מטטט, לא מצנזרת. הייתי אומרת שיש פה הכרה תמיד באנושיות של הדמויות הגדולות האלה, ואנחנו לומדים איך להתמודד עם משברים, או מה אפשר ללמוד מהמשבר. התורה לא מטטה, לא כותבת פה דעת הודעת יח"צ. אנחנו יודעים שאהרון איבד את שני בניו בחנוכת המשכן, אנחנו יודעים שמשה מנהל לפעמים דו שיח קשה עם אלוקים, בעיקר כשהוא מאוחזר, כשהעם חוטא, עגל הזהב, הלוחות שנופצו. אנחנו מקבלים הצצה אמיתית למה קרה, וגם לאירוע הזה. ותדבר מרים ואהרון במשה על אודות האישה הכושית אשר לקח, כי אישה חושית לקח. אומר המדרש, אין נגעים באים אלא הלשון הרע, והרי דברים קל וחומר. ומה מרים? שלא דיברה אלא שלא בפניו של משה, ולהנייתו של משה, ולשבחו של מקום ולבניינו של עולם, כך נהנשה. המדבר בגנותו של חברו ברבים, על אחת כמה וכמה שיענש. בוא נסביר, מרים לא יצא למסע שיימינג, אנחנו לא ניכנס לפרטים, מה היא אמרה, יש פרשנויות שונות, מה הם דיברו על האישה הכושית, אבל הם דיברו אולי לשבח, אולי רצו לתקן, לשפר, לשבח, anyway זה היה דיבור לא נכון, לא מדויק. ומה קורה מלשון הרע? אדם נהיה מצורע, מצורע מוציא שם רע. מתוך זה אגב, יש פה סיפור שלם, לא ניכנס, אבל מתוך הלשון הרע נהיה לשון הטוב על משה רבנו. בכל הפרשייה שם אלוקים אומר, והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה, התורה אומרת עליו, וגם אומר השם, בכל ביתי נאמנו. זה סיפור, כאילו, משה שקצת אולי שם אמרו משהו, מקבל את המחמאות הכי גדולות. מה מרים אמרה, לא ניכנס, שוב, לא ניכנס, אבל יש בסוף תפילת שחרית, יש דבר שנקרא שש זכירות. יש כאלה שנוהגים להגיד בסוף שחרית שישה דברים שצריך לזכור. ואחד מהם זה זה. מה שאנחנו עושים עכשיו זה ממש מצווה. זכור את אשר עשה השם אלוקיך למרים בדרך בצאתכם ממצרים. וואו, רגע, מה שאנחנו עושים עכשיו זה ממש אירוע, למה צריך לזכור? או התפילה הזאת של משה, שגם הפכה למשהו כזה נצחי. אל, נא, רפא, נא, לה. תחשבו, מרים היא האחות הגדולה, יכול להיות שהיא דיברה עם אהרון מתוך דאגה למשה, אומרים שהיא דאגה שמשה ואשתו לא ביחד, הרי היא מגיל צעיר מחברת זוגות שקצת אולי מתרחקים, אז היא האחות הגדולה, אפילו שעברו 80 שנה מאז שהיא שמרה בייביסיטר ביור, ומשה גם הוא אח, הוא קרוב אליה, והוא מתפלל עליה, כאל נער רפן עלה. אנחנו באמת פעם אחרת אולי על לשון הרע ועל כל האירוע הזה, אבל מה עוד לומדים מזה? מרים, תחנת חיים כמעט אחרונה של הצרת, ככה היא כמעט נפרדת מאיתנו. לא כל כך בשמחה, זה לא שירת מרים. העם מחכה לה, דבר מאוד מעניין. ותיסגר מרים מחוץ למחנה שבעת ימים, והעם לא נסע עד האסף מרים. למה? למה העם לא מתקדם? כל יציאת מצרים עוצרת איזה ברקס כזה, תחשבו צבא שלם, איזה ענן אבק הם מרימים, כי היא עכשיו בבידוד. בגלל הצרת, יש לה הסגר, יש לה בידוד. חזל. ללמדך שבמידה שאדם מודד, בא מודדים לו. מרים המתינה למשה שעה אחת, שנאמר ותתצב אחותו מרחוק. זה אפילו לא שעה, יש פרשנים שאומרים רבע שעה, שעה קלה, כמה דקות, חיכתה קצת. לפיכך עיכב לה, כן? משה, הקדוש ברוך הוא, עיכב לה. שכינה וארון, ארון הקודש, משכן, כהנים לוויים ישראל ושבעה ענני כבוד. זה המגזרים בעם ישראל, כהנים לוויים ישראל, כן? יש את נאום ארבעת השבטים של ריבלין. אז נאום שלושת השבטים שלנו זה כהנים לוויים ישראלים. והכל מוקף בענני כבוד. יש פה אופרציה כזו. הכל בגלל אותה שמרטפות. כמה פעמים אמרו לנו, כאח גדול, להשגיח על אח קטן. שלחו למכולת, אמרו לסחוב משהו, להעביר את הכביש, לעשות משהו קטן בבית, שני כלים שנשארו בקיור. הרב נבנצל מתעכב פה על הסיפור ואומר, יש לו הכותרת זה, שכר ההשגחה על אח קטן. הוא אומר, חזל שולפים דף חשבון ואומרים, מרים שמרה על משה בתיבה בתקופה שזה היה מסוכן מאוד להיות ילד יהודי במצרים, כתגמול על אותם דקות, 600 אלף איש ובתוכם משה, עם המשכן וכלי המשכן, שבוע תמים יחכו. כן, בגלל שילדה קטנה ישבה לפני שנים, כמה דקות על שפת היאור, כן. אומר הרב נבנצל כך, כל דקה של גמילות חסד נחשבת, וכך גם כל שנייה של מעשה טוב. דקה של גמילות חסד של ילדה קטנה, ערכה הוא מעבר לכל יחס הגיוני. עלינו להבין את הכוח האדיר הזה, צריך להבין מי אנחנו. כל מעשה קטן שלנו יכול לשנות את העולם. שם למעלה מדווחים עליו בהתרגשות. אם בן אדם מוותר וחושק שפתיים, הוא לא חושב שזה הכותרת הראשית בשמיים. אומר הרב נבנצל, כן, כן, אלה הכותרות. אולי יותר מהכנסת והממשלה. הלוואי. איננו רואים זאת, אבל כל הארת פנים קלה, כל חיוך, כל התעניינות בשכן חדש בבניין, הכל נחשב והכל חשוב. אם נרכוש לעצמנו ידיעה, ברורה, מוחלטת וחד משמעית, שכל מעשה טוב שלנו הופך לכותרת ראשית בשמיים, הדבר יסייע לנו להיות שולטים באורח חיינו, ולא מובלים ונשטפים בזרם. אלו דברים נוקבים של הרב נבנצל, על מרים שלנו, כן, גיבורת השיעור הפעם, דקה חיכית, שבוע יחכו לך, כמה דקות חיכית, שבוע יחכו לך, כי אין מעשה שהולך לאיבוד, זה גם קשור ללשון הרע. דיבור לא הולך לאיבוד, דיבור משאיר משמעות אפילו שלא רואים פיזי על האור. מעשה קטן עושה משמעות, אפילו שלא רואים, מה עשיתי איזה חסד? מי שם לב? שמים לב, הכל בסדר. וכמובן מידה כנגד מידה, הוא תקבל בעולם הזה, בעולם הבא, שמים לב לכל מעשה קטן וטוב שאנחנו עושים. עכשיו נגיע לנקודה השמינית, ועכשיו אני חושבת שנקרא את הפסוק הזה ביותר התרגשות. אנחנו מדברים על פטירת מרים. מסכת חיים מפוארת שמסתיימת השבוע בפרשת חוקת, ועכשיו נקרא נכון את הפסוק שבו פתחנו. ויבואו בני ישראל כל העדה מדבר צין בחודש הראשון, וישב העם בקדש ותמת שם מרים, ותיקבר שם. עכשיו אנחנו מבינים מי נפרדנו, את גודל האבדה. הבאר נעלמת, לכן אין להם מים, לכן הם מתלוננים, מי מריבה. פתאום חשבתי על זה, הם כולם היו באבל, גם משה, הוא אח שקול, כל הסיפור הזה של להקות את הסלע, לא יודעת כמה ימים עברו, אבל הוא הרגע איבד את אחותו. וגם הם, העם, מה, מרים הייתה, תחשבו מה זה, בשביל הנשים, בשביל הגברים, הייתה דמות. בעצם העובדה שהם התחילו לקנטר על המים, מעיד אולי שהסתלקה מהם מרים. ההתנהגות הזאת היא באמת לא מתאימה להם, זה כנראה כי היא לא שם, אבל אז מופיע תיקון. אחרי באמת איך שמרים נעלמת והמים שלה, מתחיל הסיפור של משה והעם והמטה, כאילו באופסייד כזה עצוב. אבל אז חוזרים לדרך המלך. המים חוזרים, יש מים, מים מלשון תורה. ואז מופיעה בפרשה שירת הבאר. יש בה הרבה מאוד אופטימיות. אז ישיר ישראל את השירה הזאת, עלי וער, ענו לה, ענו לה. אז ישיר מי? ישראל. המסר נלמד. זה לא אז ישיר משה. זה לא ותן להן מרים. העם שר מעצמו באקטיביות שירה. סימן שהם למדו את מורשת חייה של מרים. לשיר ולהודות ולהלל את הקדוש ברוך הוא ואת החיים ואת הטוב, מתוך מה שקורה, מתוך הבאר, אחר כך הם מפארים את יציאת מצרים, את המדבר, את זה שהולכים לארץ ישראל. שירת הבאר, שירה פחות מפורסמת משירת הים, אבל שירה שמופיעה השבוע. כלומר, הם שרים יחד כי מרים לימדה אותם לשיר, להאמין, לשיר יחד זה חוויה. וממשיכים בדרך, אולי אפילו עם איזה תוף מרים כזה בצד. ממש אפשר לראות פה את ההשפעה של הדורות. ניסינו בעצם, השבוע, את כל סיפור יציאת מצרים, לספר מהזווית של מרים, התמקדנו בה. קוראים דברים בצד, אהרון, משה, אמרנו שהייתה מילדת שסרבה פקודה. אמרנו שהייתה ילדה עם עצמאות רוחנית מול כולם, ואמרה לי, אבא גדול הדור, להחזיר את אשתו. אמרנו שהיא עומדת ותתעצב, יודעת שיהיה רק טוב, רק מסתכלת איך יקרה הטוב הזה. הלוואי במהרה על כולנו, על כל מי שיש לו איזה מצוקה, רק לחכות איך זה ייפטר. ויש לה גם כישורים תכלס, פרקטיים, להזיז דברים, טק, 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 היא תניק אותו, הכל יהיה בסדר. ראינו גם איך היא לפעמים לא בקדמת הבמה, שנים ארוכות בונה בית עם כלב, בית, ילדים לא תמיד באור הזרקורים. ראינו אותו שרה ומנגנת ומתוך כך מחנכת, הייתה מחנכת של חוויה, של תוף מרים, של מחולות. ראינו אותה לוקה בצרעת וגם מתוך זה מחנכת, למדנו הרבה מאירוע אפיזודת הצרעת. לסיום, ליווינו גם את פטירתה השבוע. כל העם וגם אנחנו זוכרים אותה וקוראים את זה בתורה מדי שנה בשנה. שנזכה ללמוד ממרים, זכר צדיקה לברכה. עליה וגם עלינו. בשבוע הבא, בעזרת השם, פגש פה שוב פרשה חדשה, מוזמנים, מוזמנים להיות עמנו. לפני סיום, נעשה שני דברים. קודם כל, אתם תראו עכשיו על המסך את הדרכים לקבל את התכנים, בדיוק כשהייתי השבוע בשבוע הספר, כמה שאלו אותי. אז רגע, אמא שלי שולחת לי את השיעור, רגע, סבתא שלי שולחת לי לינק לחלק היומי. אז בואו, חברים, זאת הדרך, תעשו מנוי, תקבלו את כל הכישורים, יכולים גם לפתוח אותם, לפחות תדעו מה קורה מתי, כי כל כך הרבה שואלים אותי איך. אז הנה, זאת התשובה. ככה מקבלים את כל, הייתי אומרת, את כל המידע, חלק יומי שאני כותבת, שיעור שבועי, קבצי וורד, תמליל של השיעור ולינקים ועוד ועוד. אני רוצה בסיום להגיד תודה גם לשרלוט, היי, שלום שרלוט במברון מפריז, וגם לרות מתל אביב, וגם לאנה מחיפה, וגם רחל מפריז, ולזהבה מאשקלון, ונורד מפתח תקווה, וואו, כמה פלורידה, שלום לחגית לוי מפלורידה, ולצהלה ממעלות, ואלברטו סלום מבוינוס איירס, ונפתלי סלוטקי מחיפה, ועוד ועוד. וואו, גם יאיר קראוס פה, גם אביחי אברהם, גם מרגלית קופר, וואו, יש לנו פה צופים חשובים מאוד, הייתי מעלת הרמה של השיעור. טוב, חברים, תודה רבה, באמת על הקשב, על ההזנה, וגם על כל התגובות. אני חוזרת, כל מי שכתב הקדשות בתגובות, בפייסבוק או ביוטיוב, הכל מוקדש לעילוי נשמת, או לרפואת, או לברכה, כל מה שכתבתם מבחינתי השיעור מוקדש לזה, אני לא מקריאה עכשיו את הכל. וגם קיבלתי דש יפה השבוע שריגש אותי במיוחד, ובזה ככה נסיים. אחרי כל כך הרבה שנים שנה וחצי כמעט של, של תחום התעופה, שהוא כל כך מקרטע, מישהו נסע לניו יורק במטוס של אל על, ראה את השיעור שלי בדרך ושלח לי תמונה מעל האוקיינוס. שכחתי מזה בכלל כמעט, אבל...